לכן רבותיי, כאמור, בפרק כ"ד עוסק רבנו בעניין הניסיון. והאלוהים ניסה את אברהם, אבל זה לא רק אברהם, אפילו כלפי עם ישראל יש הרבה ניסיונות שהם עברו. הפרק הזה מתחבר עם קודמיו ומהווה מעין סיום הדיון של רבנו. אין אפשרות במורה נבוכים לומר סיום, אבל סיום יחסי בהתייחסות של רבנו בעניין ההשגחה האלוהית הפרטית, כי הוא נכנס עוד פעם להתייחסות של אם יש ייסורים בלא חטא, אם יש ייסורים מאהבה. למה אמרתי שזה מעין סיום? כי באמת אחרי כל כך הרבה פרקים שהקדיש רבנו על עניין ההשגחה, השיטות השונות וכו', זה מהווה באמת תוספת וכיוון דרך, במיוחד לדרך שהוא מציג. ולמה אני אומר זה לא סיום מוחלט? כי אנחנו עתידים לקראת סוף החלק הזה, סוף המורה נבוכים, לחזור ולקבל תיאור מאת רבנו מה זה נקרא האדם הקרוב לאלוהים במובן של ידיעת השם, שאז מושג ההשגחה הפרטית חל עליו. אז לכן אישה לומר שזה סיום לגמרי, אלא כיוון שאחרי הפרק הזה כבר רבנו יעסוק בדבר פעולות האדם, הפעולות השונות של האדם, והעניין של המצוות כמעשים, כפעולות שהאדם אמור לעשות או לא לעשות, ויקנה לה עקר מצוות או לא, כשלדעתו יש טעמים למצוות, וייתן טעם למצוות. אז כיוון שכבר לכאורה אחרי הפרק הזה אנחנו הולכים כאילו לאיזשהו נושא שונה, לכן אמרתי זה מעין סיום, אבל כאמור לקראת הסוף הוא יחזור, כי זה בעצם התכלית של כל הספר, ואני קרבת אלוהים לטוב, דעת אלוהי אביך ועובדהו, שזה אצל רבנו שיא השיאים של ההשגחה הפרטית. עכשיו, ביחס לניסיון, יש לו משמעויות שונות. לא כל מילה ניסיון היא במובן של ניסות לבחון, אלא יש פעמים לתרגל, להרגיל, כן? ליצור מצב שאדם מתרגל למשהו. ויש עוד משמעויות שונות למילה ניסיון. ולכן רבנו יתייחס למשמעויות האלה, ובעיקר כאמור הוא רוצה להגיע לעניין הזה והאלוהים ניסה את אברהם, ושהוא העניין של עקדת יצחק, ולומר לאיזה דרגה הגיע אברהם ומה תכלית אותו ניסיון וכו', שאין הכוונה שאלוהים לא יודע וצריך לבחון אם אברהם יעמוד בניסיון או לא יעמוד בניסיון. אז זה פשוט לא שבדי שזה לא ככה, אין אפילו אבא מינה לחשוב כך, אלא והאלוהים ניסה את אברהם. אז רבן סעד הגאון אומר, כי אתה ידעתי, ידעתי, כלומר ידעתי לאחרים שאתה אברהם אבינו אוהבי, אברהם אוהבי. ורבנו קרוב לדעה הזו רק בדרך שנראה לי לכאורה יותר מדויקת. מדוע? כי הרי בכל העניין הזה שעקדת יצחק היה בינו ובין יצחק ובין השם, זה לא היה במקום שבו נמצאים רבים וכולם רואים את המעשה, אלא אחר כך מה שהתורה מספרת או מה שאברהם סיפר, זה עדיין אי אפשר לא לומר שזה משהו פרסיוני, ידעתי לעיני כולם וכולם ראו את אברהם אוהבי. זה לא רואים את הדבר הזה. זה לא אומר שזה לא נכון הפרשנות של רבנו סעד הגאון. לכן רבנו יותר מדייק ואומר שהמטרה של הקדוש ברוך הוא בניסיון של עקדת יצחק הוא לדע ולהודיע את הדרך שנקראת אהבת השם. כלומר לא בעיקר לפרסם את אברהם, אלא מדפוס התנהגותו של אברהם אבינו בעקדת יצחק נדע את המודל של אהבת השם אמיתית, אהבת השם אמיתית, וזו המטרה של 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 איך קוראים של הניסיון הזה. עכשיו מטבע הדברים אנחנו נתייחס אל מה שנקרא ייסורים מאהבה. כבר רבי מתייחס לזה פעמים. כידוע רבי יוחנן אומר שיש ייסורים מאהבה, בעקבות זה רבנו סעדה גאון סבור שיש שלושה סוגי ייסורים שבאים על האדם. סוג אחד ייסורים של עונש בגין חטאים, סוג שני ייסורי מרוק, כלומר הוא כבר חזר בתשובה אבל למרק לסלק עוד כמה סליחות, אז באים ייסורים שהם כתוצאה מעוון אבל כבר חזר בתשובה אבל בשביל מרק. ויש סוג שלישי ייסורים מאהבה שהם לחלוטין לא קשורים בשום עבירה, אלא שהקדוש ברוך הוא מייסר את אותו צדיק שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא יעמוד בייסורים, וזאת כדי להרבות בשכרו בעולם הבא. הייתה שיטה מקרב המוסלמים השעריה שכך סברו, אבל כמובן בדרך קצת שונה, אבל שכך הם סברו. אבל רבנו תוקף את השיטה הזו והוא לא ירא לתקוף אותה, למרות שלכאורה רבי יוחנן היה בדעה כזו. הוא טוען ששיטה כזו היא עוול, זאת אומרת כאילו חס וחלילה מה פתאום הקדוש ברוך הוא מייסר בן אדם שלתת לו שכר לעתיד לבוא, לא מתמשיך ולא מעוקציך, כן? אז רבנו מסתייג מהדרך הזו ומציע את דרכו שלו, אבל ללמדנו שזה חלק בלתי נפרד הדיון הזה מהעניין של ההשגחה האלוהית הפרטית, דרכי ההשגחה בבני אדם. עד כאן. עכשיו בואו נראה את הפרק. ודאי.
כל ניסיון? אני לא יודע מה זה כל ניסיון.
יש כל מיני ניסיונות, אבל תאר לעצמך, אם אנחנו לוקחים ומתעסקים כעת עם הניסיון הזה, כחנה את בנך, את חיתך, אשר אהבת, את יצחק, ועלהו לי לעולה, אמש אמרת לי הקדוש ברוך הוא, כי ביצחק יקרא לך זרע. ואתה אפילו אמרת לי עוד משהו יותר שקרע אותי לקרעים. מדוע? אשתי שרה אמרה, גרש את האמה הזו ואת בנה. ואתה אמרת לי, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. וכאן החינוך של יצחק להמשך דרכך נמצא על כף מוזניים. אם ישמעאל איתו ביחד, אתה לא תצליח בחינוך הזה להביא את יצחק ממשיך דרכך. ועכשיו פתאום אתה אומר לי, בעלה הוא לי לעולה. אלה איסורים קשים, כבדים מאוד מנסו, זה לא דבר כל כך פשוט. והוא בחן את עצמו שלושה ימים, כדי שחלילה לא יתבלבל בין כוח המדמה ובין כוח הנבואי שפועל על ידי הכוח המדמה. ורק לאחר ששתכנע כי אכן לא מדובר כאן בכוח מדמה סתם אלא בנבואת אמת, אז הוא פעל לכל דבר ועיקר. וזו הסיבה שהוא נקרא אברהם אוהבי. מה פירוש? כיוון שהוא הכיר בעמיתת הנבואה שיש גדר כזה שאלוהים מנבא בני אדם הראויים לכך, ומכיר במציאות השם בהשגחתו הפרטית וכו'. וכשבשעה שוכנע שהנבואה הזו היא נבואת אמת ולא דמיון בתעתועים, והיה מוכן לעשות הכל, כל מה שהשם יאמר לו, אפילו להקריב את עצמו, לאו דווקא את בנו, היה מוכן לעשות הכל, אז על זה נגלתה לו נבואה בסוף ניסיון העקדה, מעומד בערנות, לא בחלום, כמו משה רבנו, רק לאותה שעה נקרא למלאך, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. עכשיו הדגמת הדגמת לעיני כל שאתה יראה אלוהים אמיתי, וזו לא יראת אלוהים במובן יראת עונש, אלא יראה שאחרים גדירו אותה יראת רומות. מורי מתנגד לביטוי יראת רומות, אבל נעזוב רגע את המינוחים, אלא זו אהבה בדרגה כזו שאדם מבין עמדתי על מציאות השם יתברך ללא עוררים, ללא עוררים, בדיתי, בררתי, למדתי, עמדתי על כך שהאלוהים מנבא את הבני אדם הראויים לכך, עמדתי על כך שאכן באמת הוא ניבא אותי בנסיבות האלה, קיבלתי נבואת אמת, ועכשיו לא נותר לי אלא לציית לאלוהים אף שאני לא מבין, אף שאני לא מבין, מאחר ואני בטוח במציאות האלוהים, מאחר ואני בטוח בהשגחתו, מאחר ואני בטוח בנבואה, מאחר ואני בטוח שהנבואה הזו שנתנה לי נבואת אמת, וזה לאחר מבדק של שלושה ימים, אין לי אלא לעשות רצון קוני, ואם רק רקו ממני, אם אני לא מבין, רקו ממני. ועל זה אמר לו המלאך, כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה, אתה באמת מודל, או יותר נכון דרכך, יהיה מודל לאהבת השם יתברך, אבל את השחתך לנער. ואז הוא רואה בחזון את האי, עדיין לא רואה אותו בפועל, אלא באותו מעמד נבואי, בסבך וקרנב. ואז הוא בתוך המעמד הנבואי הזה, עכשיו מתבאר לו, ותזכרו שרבנו אמר כבר פעם, ולמדנו את זה פעם, שיש פעמים שהנביא מתנבא במשל, ולא אומרים לו את הנמשל, רק לאחר מכן מתבאר לו. ויש פעמים שבאותו מעמד נבואי מתבאר לו הנמשל. אז הניסיון עקדה מתחיל במראה נבואי בחלום, מסתיים במראה נבואי בגלוי בערנות, ושם מתבאר לו כל העניין הזה של החזון שהוא ראה, ואומרים לו, אדוני יקירי, אין בתורת השם שום דבר כזה שאדם צריך להקריב את חייו, חוץ משלושה דברים, גלעריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, אין דבר כזה, קדושת החיים עומדת במרכז, אלא מה שכן, אני מעמיד לרשותך, אתה עובד האלוהים, מעמיד לרשותך את עולם החי, הטהור, לא הטמא, שהיה ומעדת בדרכך, תיקח מעולם החי ותקריב קורבן, כדי שאתה תפנים שאתה ייצור מורכב, אתה ייצור בהמי ואלוהי, בגופך אתה בהמי ויש לך יצרי גוף, ובנפשך השכלית האלוהית אתה אלוהי מלאכי, ולכן כל אימת שמעת תקריב קורבן בהמי, כדי שתצרוב בתודעתך שכל החטא שבא לך הוא בא מכוח הבהמיות שבך, ושעכשיו אתה שוחט את יצריך, אתה מקריב את הבהמיות בשביל להתקרב לשם, ואתה הופך להיות קורבן לשם, דהיינו במובן את מסרותך למציאות האלוהים. ואז הוא רואה לפי חז"ל, לפי חז"ל באגדה, אני כבר גולש לאגדה, מה שבאתי, שהוא רואה את העיל הזה בסבך בקרנב, דע לך, העולם החי שאני מעמיד לשותך בשביל תיקון היחיד, כשהוא עושה עבירות, זה לא רק תיקון היחיד, אלא יש בו תיקון הכלל, יש קורבנות למען הציבור, על מנת שהציבור, העם היהודי כעם היהודי ישו בתשובה, יש את הקרניים של העיל, של כל שופר בראש השנה, כל שופר במעמד הר סיני, דע לך, אתה צריך לדעת איך להפוך את הכוח הבהמי שלך לתשתית אשר מסייעת לך לעבוד את השם יתברך. אני אמרתי לכם, מטבע הדברים לא תמיד זוכרים, אם אתם תשימו לב, הקרן שנמצאת בראש של הבהמה, של העיל, כן? החוד הוא כלפי מעלה, וחלק הרחב הוא כלפי הראש, ואנחנו מצווים להפוך ולתקוע בחלק שהוא עליון והחלק התחתון כלפי מעלה. וזה בדיוק המגמה, שאנחנו נדע לקבל את הציווי האלוהי מלמעלה ולרומם את הכוח הבהמי שלנו, הראש קלבסה, לרומם אותו לראש אלוהי, לראש מלאכי. כן, זו המטרה בכל התקיעה. ולכן אם אדם לוקח שופר ועושה את החלק הצר רחב, ואת החלק הרחב עושה לצר, לא יעשה את החובה, זה שופר פסול. אנחנו צריכים לקחת את השופר במבנה הטבעי שלו, במבנה הטבעי שלו, ומתוכנו, מתוכנו לנהום את הקול האלוהי, כדי לגרום לכך שהחלק הבימי שלנו יתרומם ולא ישקיע אותנו מטה מטה. ברור? עכשיו בואו רבותיי, פרק כ"ד. ובכן, כ"ד רבותיי, גם עניין הניסיון קשה. חייל, אחר כך דבר איתי. ובכן, גם עניין הניסיון קשה מאוד, והוא מן הקשיים החמורים שבתורה. והתורה הזכירתו בשישה מקומות, כפי שעבר לך פרק זה. אבל מה שמפורסם אצל בני אדם מעניין הניסיון, והוא שהשם מביא ייסורים על האדם בלי שיקדם חטא כדי להרבות שכרו. מה?
שיקדם לא.
אבל מה שמפורסם אצל בני אדם מעניין הניסיון, והוא שהשם מביא ייסורים על האדם בלי שיקדם לו חטא כדי להרבות שכרו, אז כבר רבנו דוחה את זה על הסף. הרי יסוד זה לא נזכר בתורה בלשון מפורש כלל, אלא זו ידיעה שנאמרה ורבנו לא מקבל אותה, ואין בתורה מה שפשוטו מורה על עניין זה. זולתי במקום אחד מששת המקומות, ואני אבאר עניינו. הערה 4 בפסוק שלישי, שבמן ולמען נסותך להטיבך באחריתך, מה שקראנו פרשת השבוע יוצא. כן, ורבנו אומר שהנסותך הזה זה לא ניסיון אלא תרגול לחשל, לחשל את העם. אז הוא אומר, מה אתם מביאים ראיה משם? זה בכלל לא ראיה. הלאה, ביסוד התורני הפך השקפה זו. כלומר, יש דעה כזו, אבל אני בדעה שהיסוד התורני, מי יגיד לי מה זה רבותיי היסוד התורני? עיקרי האמונה, כי לפי רבנו 13 עיקרי האמונה. אז אחד הדברים זה שאלוהים משגיח, ובצדק, כן, עצור תמים פועלו ככל דרך המשפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז אתה לא יכול לבאר את ההשגחה האלוהית עם עוולות, ולכן הוא אומר אני לא מקבל את זה. כן, זה נוגד את היסוד התורני, והיסוד התורני הפך השקפה זו, והוא אומרו יתעלה. מה מה? נו, אתה
למה זה
עוולה? אולי
אתה לא
מוכן. אני מוכן, אני מוכן לעשות סטטיסטיקה כמה מוכנים לקבל איסורים של איוב מתוך הבטחת שכר. אז תבדוק, אתה לא נתת לי דוגמה טובה. אני נתת לך דוגמה טובה, איסורי איוב או איסורי אברהם בניסיון הזה. ואם תמצא כאלה צריך לבדוק את הרמה שלהם הנפשית והשכלית. וכן וכן הלאה, נאמר בהמשך, זולתי במקום אחד מששת המקומות, ואני אבאר עניינו. והיסוד התורני הפך השקפה זו, תזכרו, היסוד התורני זה עיקרי האמונה, כן? והוא אומרו יתעלה, אל אמונה ואין עוול. וגם לא כל החכמים סוברים השקפה זו, ההמונית. שימו לב, הכוונה של רבנו כשהוא אומר המונית, הוא לא מתכוון שרבי יוחנן איש המוני ועממי, חלילה, אלא רבים, רבים נתפסים לה, קל מאוד לתפס לה, כי זה מוריד מהמצוקה של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. אז אמרו, תדע מה, תראה, אלוהים נותן שכר, הוא לוקח את הצדיקים, נותן להם מסורים, ושתת להם שכר לעתיד לבוא, כן? אז רבים נתפסים לזה, אבל זה לא אומר שאם רבים נתפסים לזה, שזה השקפה נכונה. לפי שכבר אמרו, אין מיטה בלא חטא, ואין איסורים בלא עוון. בכל העניין הזה, כבר נדון בהרחבה לאל, בחלק זה, פרק י"ז. וכאשר, אני קורא בהערה 6, ואשר לאמרת חז"ל, זו ראה שם הערה 58, הלאה. וזו היא השקפה שראויה להיות הדעה של כל תורני בעל שכל. שמתם לב, רבנו מדגיש וחוזר והדגש, הדעה, 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 זה נקודה מאוד חשובה אצלו. לא שייחס עוול לשם יתעלה מכך, כדי שיקבע בליבו זכות ראובן מן החטאים ותמותו. כלומר, בעיניי האדם הזה צדיק. והוא מתייסר, מי זה בעיניך? מה אתה יודע? האם אתה בודק, איך קוראים, כליות ולב? האם אתה יודע מה נעשה בחדר המיטות, בחדר המיטות בינו ובין אשתו, וכל הדברים האלה? מאיפה אתה יודע?
זאת אומרת שמי שמתייסר, לפי זה, צריך להיות משע.
רגע, אתה הרחקת לך. רגע, שמענו הערה נכונה אבל מוגזמת כדרכך בקודש. זאת אומרת, אין יסוד. תקשיב, במה אתה צודק? אין איסורים ולא חטא, אבל עוד לא רשע. מה, אדם שעשה עבירה זה כבר רשע? זה לא, לא, זה הבדל גדול, כי זה דרך השמאל ככה נפח. רגע, קודם כל אין איסורים בלא חטא. עכשיו חסר לך את השיעור של השבוע שעבר לגבי היקף האיסורים, זה כבר שיקול אלוהי אחר, עסק אחר. כן, תאמין, זה חסר לך את השיעור, חסר לך, זה רשם לך מינוס השבוע שעבר. ובכן, נאמר ככה, להקשיב.
סליחה.
מה את בו?
אני רוצה להבין, אם ייסורים ולא חטא,
כן.
מה הוא חטא? האם חטא הוא עבירה על מצוות התורה, או חטא הוא טעות בשיקול הדעת, או שזה גם זה וגם זה?
גם זה וגם זה.
רגע, זאת אומרת,
נו.
שעדיין יכול לקיים את כל מצוות התורה קלה כבחמורה מדוקדקו, אבל כשהוא עשה טעות בשיקול הדעת,
מה טעות בשיקול הדעת?
הוא חשב שהוא יצליח לעבור בבעדו והוא
מתחלב על פני הסוף. רגע, אז הוא לא קיים ונשמרתם עוד נפשותכם. מה אתה רוצה?
הוא השיקול הדעת שלו היה.
מה אתה רוצה? היה רשלן? מה אתה רוצה? היה רשלן? היה רשלן? היי רשלן בשיקול הדעת.
מה זה רשעות?
זה חטא, לא רשעות. עוד פעם, אתה תהיה שצוי.
מה היה רשע בשיקול הדעת?
אני אמרתי רשע, רשלן. רשלן. זה נכון, זה לא בגיל הזה, זה צריכה, זה מקדמת דנא. זה צריכה מקדמת דנא.
אז אם אדם עושה שיקול בטעות...
ברור, רשלן ורשלן בשיקול הדעת של נשמעתם. מה? ודאי זה רשלנות. ודאי זה רשלנות.
מה?
סכל.
מה? אני אגיד שאני אצליח לעבוד, לא אצליח
לעבוד. מה פירוש? לא לקחת את כל הנתונים בזהירות הנדרשת. מה אתה רוצה?
אני מבין שרמזור עדיין עוד קשה לכם להפנים. אני מצביע בצבא, ואני שולח את החיילים למלחמה מתוך הבנה שהם יצליחו לכבוש את היעד.
רגע, שמע. עכשיו אל תאכל לנו את השיעור על זה בעיות מסוג זה, ואני אסביר לך מדוע. יש פעמים באמת שבצבא אתה שולח ואפילו שמתים אתה מתקדם, וכך עשו במתלה וכל כך יוצא בזה, אתה אי אפשר, אלה הם בעיות כבדות לא קשורות לזה.
לא, אנשים נהרגים,
נהרגים, אבל במלחמה נהרגים בשביל להיות חיים, מה אתה רוצה? כן? כמה נהרגו בצוק איתן, כמה נהרגו במלחמת יום הכיפורים, בשביל לחיות. אל תביא לי ראייה ממלחמות, מלחמות זה בזה, לכן עזוב, אל תאכל לנו את השיעור על דוגמאות כאלה.
לא, אבל בין מתן את הדוגמה של החסידים זה נושא שמחליק בספינה והספינה טובה.
כן.
מה שחסיד שכן נפגע בכל זאת.
רגע. אבל אתה שוכח שרבנו אומר שזה נובע אצלו מאיזושהי רשלנות מסוימת. אתה מבין?
אחרת הוא
בעיה לשנה. בדיוק. בדיוק, תאמין. עכשיו רבותיי, אני חוזר חזרה. ירון, תשמע, איך קוראים, פעם אחת התארחתי אצל אפי נגר בניו יורק, והייתי צריך לפי התכנונים לבקר ביום שבת בית כנסת כזה, והוא היה מסביר את הדברים האלה, והוא פועל מהיום ליום, מהרגע לרגע, הוא זריז. עכשיו מרים אליי טלפון, הרב, אתה השבת לא אצלנו, סידרתי לך בניו ג'רסי, שם צריכים אותך, ביקשו ממני כך, אני בא עם מכונית, עם טקסי, תהיה מוכן תוך חצי שעה עם כל הדברים, יש לך שם את האוכל כשר, הכנתי לך מנות כשר, ושכב בשבילם אריח, הכל כבר מוכן, מאורגן, דיברתי עם המריח, דיברתי עם הכל, וכולי וכולי. טוב, אז יש לי ברירה, זה המריח שלי.
זה שבוי ברירה.
כן, אני בידיים שלו. ואכן באמת הוא הגיע, אני עולה, נמצא שם הנהג, גוי, הודי, עובד עבודה זרה. אמרתי, יא גוש ברוך הוא. אולי אסור לי לסען אדם כזה, כן? אולי אסור לי לסען אדם כזה. זאת אומרת, אני הפירוש, אתה אדם נוסע, נניח עלית על מונית, ונניח שהנהג מונית פושע, דע לך שתשתדל לרדת כל מה שיותר מהר. למה? כי אתה נמצא במחיצה של אדם שהוא בעצמו נמצא בעינה, בעין האחרים, בעין הביקורתית, מהן ברמה של למטה והן ברמה של מעלה, אתה מבין? לכן ירון, העלייה לספינה גם היא טעונה בדיקה. עכשיו נחזור לעניינים. מה זה? לכן אני שומר פדו עם השם, אתה צודק, שומר פדו עם השם, אין לנו, לא כל דבר אני יכול. אני רציתי להעביר מסר.
אבל למה הרב אחד חושב אולי אסור
היסטוריה?
אין
ברירה
אחרת?
כי אני...
לא, אין ברירה אחרת.
תראה. אני אומר לך למה אני מעלה את ההרור הזה לירון. צריך לחשוב, בוודאי צריך לחשוב. עם מי אתה נוסע, עם מי אתה הולך, בוודאי. ודאי, ולהתפלל לשם. ולהתפלל לשם שלא תעונה רעה, מה אתה חושב? אוקיי. רבותיי, אני חוזר חזרה. אני מכיר את זה, דרך צדיקים, כן. אוכל, אני חוזר חזרה, נאמר ככה. כן, נאמר ככה. וזוהי השקפה שראויה להיות הדעה של כל... כן, רבותיי. אני חזר חזרה. וזוהי השקפה שראויה להיות הדעה של כל תורני בעל שכל. לא שייחס עוול השם מתעלה מכך, כדי שיקרא בליבו זכות ראובן מן החטאים ותמותו, ושאינו חייב מה שאירע בו. אבל... שעת הניסיונות האמורים בתורה באותם המקומות שהם באו על דרך הבחינה והביקורת, כדי, שימו לב טוב למשפט הזה, שתיוודע ערך אמונת האדם, ערך אמונת האדם או האומה, או ערך משמעתו. כלומר, לא כדי שאלוהים ידע מי הוא אותו אדם, ואם האומה ראויה או לא ראויה, זה השם יודע, אלא לידע את ערך אמונה, אמונתו של אותו אדם. כלומר, תראו, זה המודל, ערך אמונת אותו האדם, כמו אברהם אבין למשל, או האומה, עם ישראל, כדי שהדרך שלהם תשמש דרך מודל לרבים, או ערך משמעתו. ועניין זה הוא הקשה ביותר, ובפרט עניין העקדה, אשר אינו יודעה כי אם השם והם הערה. כלומר, וכאן בכוונה רבנו אומר שאין מי שיודע, רק השם והם,
כי,
בדיוק, כי זה לא היה בפרהסיה לפני העולם, כן? לכן שם עיקר התכלית שנדע את הרמה של אמונה בשם, אהבת השם, כן? מי זה נדע? אנחנו שקוראים בתורה את סיפור עקדת יצחק כפי שהוא מופיע, אז נדע את הדרך, נדע את הדרך, כן? עכשיו הערה שמונה, חיטה יעלם ועיות שרוקה יועלם בום, וראש טעה בקריאתה וקרא את היוד פתוחה יעלם, צריך להיות יועלם, והוסיף באור לשיבושו וכתב עד שידע השם יתברך אמונת האיש היראו. זה דבר חמור, לפי התרגום של הראש זה דבר מאוד חמור. עד שהקדוש ידע, לוקח תהליך עד שהקדוש ברוך ידע. תראו כמה דיינו נכון, כן, כי הקושי הוא שהאיסורים הללו אינן מטרה לעצמן, כפי הכלל אין איסורים לא אבון, אלא מעין מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולא עוד, אלא אף אין הכוונה בהן לאדם זה, כפי שיפרש להלן. אני חוזר חזרה, ובפרט איננה עקדה אשר אינו יודעה כי אם השם והם, ונאמר לו כי עתה ידעתי כי ראה אלוהים עתה, וכן אמרו כי מנסה השם אלוהיכם אומרו כי מנסה השם אלוהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את השם, וכן אומרו לדעת את אשר בלבבך, ואני מפרק לך כל הקשיים הללו. דע כי כל ניסיון שנאמר בתורה הרי מטרתו ועניינו שידעו בני אדם מה שראוי להם לעשות. אתם רואים שנדע את הדרך, ורבנו שם את הדגש על הדרך, שידעו בני אדם מה שראוי להם לעשות או מה שראוי לסבור, כלומר לסבור מבחינת השקפה אמונית. וכאילו עניין הניסיון שתעשה פעולה מסוימת שאין המטרה עצם אותה הפעולה, אלא המטרה שתהיה לדוגמה, כן? שתהיה לדוגמה כדי ללמוד ממנה וללכת בעקבותיה, ולא המטרה שבאמת יעלהו לעולה וישחט את יצחק, לא, אלא כדי שישמש למטרה לדעת לכולם דרגת אמונתו של אברהם אבינו, לא בשביל ההיסטוריה על אברהם אבינו, אלא כדרך שאנחנו צריכים ללמוד ממנה עבורנו, כדי ללמוד ממנה וללכת בעקבותיה. ונמצא אומרו לדעת הישכם אוהבים, אין פירושו שידע השם את זה לפי שהוא ידוע לפניו, אלא זה כמו אומרו לדעת כי אני השם מקדשכם, אשר עניינו שידעו האומות. אז לדעת לא אלוהים שידע, אלא שכל העולם ידע. כך אמר שאם יעמוד טוען נבואה ותראו הטעיותיו נראים כדברים נכונים, תדעו כי זה דבר שרצה השם בו להודיע לאומות ערך החזיקכם אמיתת תורתו יתעלה והשגתכם את אמיתתו. הוא מתכוון רבותיי, רבנו מתכוון שהקדוש ברוך הוא שולח נביא שקר, לא שולח אלא קם נביא שקר ובא ומשקר את העם בנבואת שקר, הם דורשים ממנו מופת, הוא מביא אות מופת, ועל ידי זה הוא אומר להם, תראו, השם אמר לי שתחלו את השבת. השם לא נשמע לו. ברגע שהוא אמר להפר את התורה, אפילו הביא מופת. ועל זה, כאילו השם מעמיד אותנו בניסיון, לא כי הוא לא יודע, אלא כדי להראות לעולם שיש לכם כללים ברורים בעבודת השם יתברך, שאפילו נביא שקר שצליח, צלח, ועמד בעמדת מופת, אינכם שומעים, כי זה פוגע בכללים שנאמרו לכם. שהם אומר לכם לעבור עבירה, לא שומעים לו, לא שומעים לו. וזה מופת לאחרים על דרך התבונה שלכם, הדיקות שלכם, שאתם עובדים את השם בצורה נכונה. ובכן, תדעו כי זה דבר שרצה השם בו להודיע לאומות ערך החזיקכם אמיתת תורתו יתעלה והשגתכם את אמיתתו, ושאינכם נפתים למרמות רמי ולא תתרופף אמונתכם בשם. כי יהיו בני אדם שיגידו, תראה, אתה אומר זה נביא שקר, עובדה שהוא יכל לעשות אות מופת, אז אני כבר מפקפק באמונה בקדוש ברוך הוא. יש כוחות אחרים, יש כוחות טומאה, יש כוחות אחרים. לא, תעמדו על כך, זה שקר, קיבלו זה שקר, אפילו שהוא עשה אות מופת, שום דבר גורנישט בשבילנו, זה לא יזיז אותנו דרכנו. ואז אתם מראים לעולם מהי דרך האמונה האמיתית, מהי דרך האמונה האמיתית. ובכן, ואז יישען על כך כל דורש אמת, כי ילמדו מכם מהי דרך האמת ואיך מתמודדים, ויחפש מן הדעות אשר יציבותו כיציבות הזו, שאפילו שבא אדם שקרן מציג לעצמו כנביא ומצליח לעשות אות ומופת, בגלל שהוא הנחה אתכם בניגוד לכללים, עמדתם בזה, ואז אתם מראים את הדרך האמיתית לאחרים וגורמים להם להתנהג בצורה המכונה. ואין לפנות אמה למתפאר במופת, עם כל הכבוד לו, מפני שהיא טענה בנמנע, ולא יועיל עשיית מופת כי אם לטוען דבר אפשרי, כמו שבארנו במשנה תורה. זאת אומרת, אם הוא מביא מופת ואומר לנו דברים שהשם אמר שנביא אומר, אז בקשה. אם לא, אם הוא אומר לנו נבואה שהשם אמר, דעו, אני לא שולח נביא שאומר לכם לעבור עבירה, לא שולח נביא כזה, והוא אומר אני נביא והנה עובדה אני מביא עוד מופת, זה כאילו מדבר בנמנע. כי השם שאמר לנו שיש נבואה, והשם שאמר לנו מה הם כללי הנבואה, ועכשיו שהנביא הזה מצד אחד מביא מופת על נבואתו, מצד שני הוא אומר לנו דברים שהם בניגוד לכללי הנבואה, זה כמו מן הנמנע, אבל תשמעו לו. וזה, ואם עמדתם בניסיון הזה, זה בשבילכם דוגמה לדורות, דוגמה לדורות. וכיוון שנתבאר כי אינן לדעת, לא שאלוהים ידע, זה כבר אמרתי לכם, עניין הדעת כאן, שידעו בני אדם, לא השם, השם יודע. כך אומרו במן, אתם שמים לב שרבנו סורק, סורק עניין ניסיון, לא רק עקדת יצחק, הוא יגיע לעקדת יצחק, הוא סורק כמה מקומות שנאמר בהם ניסיון. וכן כך אומרו במן, למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו, אם לא עניינו, אומר רבנו, שידעו העמים את זה והתפרסם בעולם, שכל מי שנתייחד לעבודתו יתעלה, יחלקלו ממקום שלא אלא על דעתו. עכשיו רבנו לא אומר מי שעובד את השם, השם ייתן לו פרנסה, הוא יכול להיות בבית ועל דאגה הפרנסה תשלשל, לא זה הכוונה, לא זה הכוונה, אלא אף שיתקל בקשיי פרנסה, שואת השם כרף עין ותמצא דרך, תמצא דרך. אבל יכול להיות שהוא יעבור מצבים קשים, שאכן באמת יום יומיים קשה לו להשיג לאכול, אבל והבוטח בשם חסד סובן. וזה כמו הניסיון של המן, לא להיות רבותיי עם סטופרים שלום עכשיו, אוכל עכשיו, בשר עכשיו, מן עכשיו, הכל עכשיו. זאת לא אמונה. העכשוויות זה לא אמונה. אלא האמונה היא לוקחת בחשבון, אני מוטל עליי כאדם לעשות מה שאני צריך לעשות, ומצפה לעזרת שמיים, כן? ותשועת השם כערב עין. זה המטרה של הניסיון במן, למענסותך, כן? ובכן, עניינו שידעו העמים את זה, והתפרסם בעולם, שכל מי שנתייחד לעבודתו יתעלה, יחלקלו ממקום שלא אלא על דעתו, ועל עניין זה עצמו נאמר במן, בראשית ירידתו, למען אנסינו, הילך בתורתי, אם לא, כלומר, שילמד מכך כל לומד, ויראה האם ההתייחדות לעבודתו מועילה ומספיקה, או שאינה מספיקה. אבל, אומרו עוד במן, פעם שלישי, המה אחי לך, כל אלה פרשות שאנחנו קוראים אותם כעת, המה אחי לך מן במדבר, אשר לא ידעון אבותיך, למען נסותך, למען ענותך ולמען נסותך, להטיבך בחריתך, נדמה במשמעו שיש שהשם מענה את האדם כדי להרבות שכרו. כלומר, לכאורה משתמע מכאן, למען נסותך, למען ענותך, להטיבך בחריתך. יכול אדם לכאורה לדייק מכאן שהשם מענה את העם, את האדם, כדי להטיב בחריתו. ורבנו דוחה את זה, והוא אומר ככה, נדמה במשמעו שיש השם מענה את האדם כדי להרבות שכרו, ואין אמיתת הדבר כן, אלא עניין דבר זה אחד משני עניינים. האחד הוא העניין החוזר במן בדיבור הראשון והשני, והוא להודיע האם ההתייחדות לשם מספיקה בכלכלה ומניחה מן העינוי והיגעה או לא. אז התורה אומרת לא, זה לא אוטומטי שאם אתה עובד את השם מתייחד משם יש לך כלכלה במיידי. לא, יש פעמים שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותך במבחן, אם אתה יש לך נשימה ארוכה או שאתה רוצה במיידי פרנסה, או יהיה עניין נסותך להרגיל לך. אז קודם כל אלוהים מעמיד אותך במבחן, זה משמעות אחת, כי אם אתה נשבר במיידי, לא קיבלת היום אוכל, אז חבל לי, שם עבוד אלוהים, אז האמונה שלך רופפת בלתי שורשית, כן? דקה מן הדקה. אבל אם אתה עמדת יום, יומיים מסבל בסוף הפרנס הבא, נבחנת באמונתך. ולכן רבנו עובר מהמשמעות הזו של ניסיון, משמעות אחרת של ניסיון. או יהיה עניין נסותך להרגילך, לחשל אותך. ממה שנאמר, לא נסתק, לא נסתק כף רגלה. כאילו יאמר שהוא יתעלה, הקדים להרגילכם לעינוי, לעינוי במדבר, כדי שיגדל עושרכם כאשר תיכנסו לארץ. על טיבך בחריתך, לא שהשם מענה אותנו כעת כדי לתת לנו שכר בעולם הבא, אלא אני מעביר אתכם 40 שנה טירונות, שכשתיכנסו לארץ תהיו מחושלים, תדעו להתמודד עם האויבים, עם הקשיים, ותצליחו. וההצלחה העתידית הזו היא שעמדה במחשבה האלוהית בזמן שענה אותך במדבר, כי הוא רצה לחשל אותך, לחשל אותך. אז אתם רואים שהפסוק הזה, שלכאורה ממנו יכולים לדייק שיש מה שנקרא ייסורים בלא עוון ורק בשביל להרבות שכר, רבנו חתך את הענף הזה, רבנו חתך את הענף הזה ונתן פרשנות מתקבלת מאוד מאוד על הדעת, כי אחרת לא נבין את ה-40 שנה עד תום כל הדור, שהוא דור של עבדים, שקום דור צעיר, דור חדש, אשר לא סובל מהעבדות, ולהפך עבר את החישול של תנאי מדבר. דור כזה ילך לארץ ישראל להתמודד עם מלחמת כיבוש בירושע, הוא כבר יהיה דור הרבה יותר מחושל ויותר חזק, וירוויח את הארץ, כן? וזה נכון, כי היציאה מן היגיעה, כלומר, דהיינו, הטירונות והעינוי במדבר, אל הנחת, נעימה יותר מן ההתמדה על הנחת. אתם יודעים את המשל של הרבה עם העז, כן? אם האדם כל הזמן יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, אז גם כשיקבל נחת הוא לא ירגיש בנחת, כי יש לו את זה יום יום, ואז הגשש החיוור הופך להיות עבר, כי יש לו את זה תמיד. אבל אם בהתחלה יש קושי, היינו באוהלים רבותיי, אבא בקושי הביא את הפרנסה, קיבל עבודת צנע, הלך ועבד קשה, אמא עבדה קשה, הכל בשביל הפרנסה. אחר כך כשאתה כבר יש לך את הרווחה, וואי תודה לשם, אז יודעים ערך הרווחה. אבל דור הכפית זהב, מה אתם רוצים ממנו? דור מפונק שלא ידע מה זה הגיעה, לא יודע מה זה חסר, לא מחנכים אותו על החסר.
צריך אותו המעברה.
לא, צריך והגעת על בנך על המעברה. ואת זה אין והגעת על בנך בדור הזה. אלא, לא, תראה לו הכל פנטסטי. אתה מכניס אותו לעולם שקרי. לא כל החיים הם כאלה פנטסטיים. אלא צריך לדעת, יש בחיים מצבים. לכן הוא אומר, זה הנחת מקבלת דווקא שהיא באה מתוך סבב היסורים. וכן, בידוע שאלמלא אינו ים והגיעתם במדבר, לא יכולים לכבוש את הארץ ולא ללחם. וכבר בערה תורה את זה, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם וראותם מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. יש דרך כל כך קצרה, כן? דרך אל עריש, והמצרים יפתחו לנו את עריש, רק נכבוש את עזה, הם לא צריכים את הצרעות הזה. אבל לא, זה דרך קצרה וארוכה, אבל הדרך הארוכה היא יותר קצרה. 40 שנה במדבר ארוכה, אבל העם מתחשב, נכנס לארץ בריא ברוחו, בריא בגופו, כי התענוגות, ההתענגות מאבדת את האומץ, מאבדת את האומץ, וצמצום המזון והענוי מביאים את האומץ, והיא הטובה אשר באה בפרשה זו באחריתם. לכן היום ראיתי, לא משנה, מקום מסוים, בנו וילה, איזה וילה, וואי 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 וואי, איזה וילה ענקית, יפפייה. היום כבר זכיתי לראות בן שלהם נכנס. אני מעניין אותי לראות כמה בנים יש להם, אני כמעט בטוח זה בין אחד או שניים. לא יודע מה יעשו עם כל הבילה הזו. וכן, אז אני מרחם על הילד הזה. אם הוא יגדל אך ורק בתנאים כאלה, הוא לא יצא מחושה לחיים. יהיה לו קשה. כן, יודעים לגביהם.
ויש כאלו שאומרים
שלמרות
עושרם,
כן, הלוואי, הלוואי, נכון, אבל
והם יצאו
ממה?
והם יצאו
לא, סייסי הקרב יצאו מקיבוצי שומר הצעיר, אשר יאמר לזכותם שבראשית דרכם, לא היום, קידשו את ערך העבודה, את ערך העמל, את ערך החזון, לא את ערך הממון. לא היה לאף אחד ממון פרטי, כן? משם יצאו הצנחנים, משם יצאו רמטכ"לים, משם יצאו זה. זה נכון. אבל אני מודאג מאוד מאוד מהדור של היום. מזה אני מודאג. לכן, ותראה מי הולך היום לקרבי, בעיקר מהכיוון של הדתיים. ואילו, והם יותר הולכים מחשבים. כי מחשבים זה תרומה חשובה מאוד, זה אין ספק. היום אתה זקוק לזה. אבל הבריחה מן הקרבי היא מדיגה, כי זה דור מפונק וזה מסוכן. וכן, אבל אומרו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים وعينيان عصموا أمور بمشنة توراة ومتنبه بشم عبودة زراء כי מנסה השם ללחם אתכם שכבר בארם עניינו כך כאן במעמד הר סיני אמר להם אל תיראו כי זה המעמד הגדול אשר ראיתם לא נהיה אלא כדי שיושג לכם האמת באופן גלוי כדי שאם ניסה השם ללחם אתכם בנביא שקר שיקרא לסתירת מה שכבר
שיקרא
שיקרא לסתירת מה שכבר שמעתם כדי לפרסם ערך אמונתכם התיישבו ולמעדו רגליכם ואילו באתי אליכם שליח כפי שחשבתם ואומר לכם מה שנאמר לי ולא תשמעו אתם כי אז היה אפשר שתתעו לאמת מה שביד זולתי אם יבוא עליכם בהפך מה שהודעתיכם אותו אילו לא שמעתם אותו במעמד הזה מעמד הר סיני מה אתה הקדוש ברוך הוא עושה לנו בלגנים שלושת ימי הפרשה כן ואחר כך רעב קולות הרגעש רעידת אדמה ואחר כך קולות כל הדברים האלה מה שלח את משה כמו שלחת אותו ואמר להוציא אותנו מצרים תגיד רבותיי קיבלתי נבואה מהשם יתברך אל עשרת הדברות, עכשיו אתם מקבלים תורה, תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, וחלט, ונגמר הסיפור. מה שבא מהר וקל, הולך מהר וקל. אבל מה שבא רבותיי, שלושת ימי הגבלה, אתם יודעים, מה יעשו בשלושת ימי הגבלה? סמינרונים, סמינרונים. מה זה קדושת החיים? מה זה צניעות? מה זה הגינות? מה זה אמונה? מה זה כל הדברים האלה? ואחר כך, כל הרעדה הזו. מה הרעדה הזו? זה לא בשביל הרחיד. אלא, אלה שבוטחים בכוחם, בחילם, מתחילים לרעוד, מבינים. האדם הוא כלום מבחינה גופנית. הוא יכול להיות נעלה בזכות צלם אלוהים שבו, אם מתחבר לאלוהים. אבל בגופו, כלום. הוא עומד כעת נרעד מפחד, רעידת אדמה, הרגע, אש, אש, לבה, כל הדברים האלה. ואז הוא מקבל דברי הנבואה, אז ועובר את זה, ועובר את זה בשלום. קוראים ידיעות החדשות, מבשרות, שאף אחד לא נלכד ברעידת האדמה, לא מת ולא נלכד בלבה של הר סיני ולא שום דבר, כולם בריאים ושלמים, אבל שמעו דבר האלוהים. זה עומד לדורות. כשיבוא הנביא, כביכול, במרכאות, יעשה אות מופת, ויגיד, רבותיי, השם אמר לי, שתלכו עכשיו לעבוד עבודה זרה. תהרגו אותו. לא קיבלנו דבר, את האמונה באלוהים בקלות. אלא חווינו, חווינו, ראינו. כן? זה לא דבר פשוט. לכן, הניסיון של מעמד הר סיני, זה בשביל לקוע בהם את האמונה באלוהים, שתעמוד לדורות ותעמוד בניסיונות. אז הנה, אבל אומרו, כי בעבור נסות אתכם בא אלוהים ועינן עצמו האמור במשנה תורה ומתנבא בשם עבודה זרה כי מנסה השם אלוהים אתכם שכבר בארנו עינינו כך כאן במעמד הר סיני אמר להם אל תיראו כי זה המעמד הגדול אשר ראיתם לא נהיה אלא כדי שיושג לכם האמת באופן גלוי כדי שאם ניסה השם אלוהים אתכם בנביא שקר שיקרא זה משפט מפתח לסתירת מה שכבר שמעתם כי הוא הרי מביא עוד מופת למה שלא ישמע לו הוא בא לומר לנו ציווי הנוגד את מעמד הר סיני אסור לנו לשמוע לו עם כל הכבוד לעוד מופת זה עמידה בניסיון כדי לפרסם ערך מונתכם לא שאלוהים ידע מי אנחנו אלא כדי שתפרסם ערך מונתנו לאומות העולם שכך עובד עם מאמין שהוא בריא באמונתו ואומר לכם מה שנאמר לי ולא תשמעו אתם כי אז היה אפשר שתתעו לאמת מה שביד זולתי אם יבוא אליכם בהפך מה שהודעתיכם אותו אילו לא שמעתם אותו במעמד הזה אבל פרשת אברהם בעקדה כללה שני עניינים גדולים הם מיסודות התורה עכשיו רבנו נפנה לדבר בדבר שהוא הנעלה ביותר בפרק הזה, והוא ניסיון עקדת יצחק. כלה שני עניינים גדולים, והם מיסודות התורה. הוא קורא לזה מיסודות התורה. העניין האחד הוא להודיענו גבול האהבה לשם יתעלה, והיראה ממנו לאיזה גבול מגע. זה התכלית של עקדת יצחק. לא שאלוהים ידע שאברהם בסדר, אלא שאנחנו נדע מהו הגבול של אהבת השם, מהו הגבול של יראת השם. לפי כך, מה? שאין גבול בעצם. כל מה שיאמר השם לאחר, אבל זה כלל, זה כלל. לאחר שאני יודע את האלוהים, לא סתם אמונה תמימה, ויודע שזו נבואת אמת, ועברתי בקור המתחן את הדברים האלה, אז אין לי פקפוק. מה שהאלוהים יגיד, אני עושה. הכל מכל כל. נכון. אבל הצייתנות העברת נובעת מדעת מושלמת. דעת אלוהים מושלמת. וזה הדוגמה. וכן, לפי כך, נכתבה פרשה זו, אשר לא יערכנה, לא מסירת ממון, ולא מסירת נפש, אלא זו תכלית מה שאפשר להיות במציאות, ממה שלא יעלה בדמיון שטבע אדם ישמע לכך. בואו, הנה שימו לב, מה שלא יעלה בדמיון שאדם יהיה צייתן לדבר כזה, ישמע לכך, זה צייתנות. והוא, שיהיה אדם ערירי, לירן שומע? שיהיה אדם ערירי, בתכלית התשוקה לבלד, ובעל עושר גדול ונשיאות פנים, וחשוב בעיניו שתהיה מזרעו אומה. ושימו לב רבותיי, איך קוראים, לאחר שאברהם גרש את ישמעאל, גרש את ישמעאל לפי ציווי הקדוש ברוך הוא, בזמן שהוא קיבל את הנבואה על עקדת יצחק, ויקח אברהם את שני נעריו אמו, חוץ מיצחק, את מי? את אליעזר וישמעאל. מה אתה לוקח את ישמעאל? הרי הוא צריך להיות שם בפרן, גרשת אותו. מה אתה לוקח אותו? כי ידע אברהם אבינו שאם הנבואה הזו היא נבואת אמת, וזה הוא בודק את זה שלושה ימים, אם היא נבואת אמת, אז זה מאורע מכונן מיהו ממשיכו של אברהם ומה היא תהיה דרכו. שבו לכם פה עם החמור, עם הדומים לחמור. זה פיוט, זה, אני אעזוב את הביטוי הזה, אחרת ייקחו אותנו כעת למשטרה ויגידו מי ידע מה עשינו, אבל הכוונה, אתם עם שיותר נוטים לחומר, נוטים יותר לחומריות, ואילו יצחק בעקבותיי נוטה יותר לרוחניות ולאמונה, ולכן הוא יהיה זכאי לארץ הקודש, לירושלים עיר הקודש, ולמקדש השם, בהר השם הרבי, שם הייתה עקדה, יראה שם התחברו התחברות בין האדם ובין הקדוש ברוך הוא. אז לא לחינם הוא לקח אותם, כי אם הנבואה תתברר כאמת, זה אירוע מכונן לדורות, אירוע מכונן לדורות. וכן, בו שיהיה אדם ערירי בתכלית התשוקה לבלעד, ובעל עושר גדול ונשיאות פנים, וחשוב בעיניו שתהיה מזרעו אומה, ובא לו הבלעד לאחר הייאוש, האח יהיו געגועיו עליו ואהבתו אותו, אלא שאצל יראתו יתעלה ואהבת קיום מצוותו הקל בילד החביב הזה. מי? אברהם אבינו. מה זה הקל? במקום לשמור עליו, במקום לשמור להגיד לקדוש ברוך הוא, סליחה, כאן אני לא שומע לך. לא, לאחר שהתברר לו שזה נבואת אמת, הקל בילד החביב הזה והשליך כל מה שקיבה בו. זה העברון שעליו אנחנו מדברים, כי מחר והגיע לשיח החוכמה בידיעת האלוהות ובאמות נבואת אמת, הוא אומר, זהו, כאן גבול הדעת שלי, לא יודע מה האלוהים, לא יודע מה דעת האלוהים. ואז הוא התגלה בשיא אמונתו באלוהים, ובחזון האחרון בעקדת יצחק, והיינו עד שחתך לנער, אז התברר לו הכל. וכל הכבוד, עמדת במבחן, עכשיו תדע מה המשמעות של כל עקדת יצחק. כן? אל תשלח אתך לנער. לא עלה בדעתנו בכלל דבר כזה, כן?
מורה, זה לא רק התערבות לילד, סתם כי...
מה?
זה
כן. זה לא סתם התאבות רק לילד, זה מטרה
כאן, זה מאבד כביכול לכל. הנה הוא אומר, והשליך כל מה שקיבה בו, אבל על דרכנו נדע שרבנו לא מקבל את הדעה שהוא היה בן 37 שנה, אלא ילד, ילד. ואנחנו באגדה קצת נפתח את זה, האם יצחק ידע או לא ידע, כי בפיוטים ובאגדות הוא ידע ושיתף פעולה ואמר לו, אבא תעקוד אותי ותגמור עליי וכו' וכו'. אומר רבנו אברהם, וזה אני אגיד לכם בעקבות את האגדה, אומר רבנו אברהם, שמעתי בשם אבי, שמעתי בשם אבי מורי, כך הוא אומר, שלא מדובר שיצחק ידע בדיוק לקראת מה הוא הולך, כן? כי אם הוא ידע, ניסיונו של יצחק יותר גדול מאברהם. הערה מאוד מאוד מהירה, אנחנו עוד נגיע לזה באגדה. אוכן, נכון, תכף. עכשיו, אלא שאצל יראתו התעלה ואהבת קיום מצוותו הקל בילד החביב הזה והשליך כל מה שקיבה בו, ומהר לשחתו לאחר מהלך כמה ימים, לא באותו יום. אם זה באותו יום שהוא קיבל את הנבואה, זה טירוף, זה טירוף. אבל שלושה ימים, בדק את עצמו יותר. לפי שאילו חשב לעשות את זה מיד כאשר בא אליו הציווי, היה זה מעשה בהירות ובלבול חושים. ודעו שעובדה עבודה זרה, עבודתם היא מתוך הטירוף. נכנסים לאקסטאזה, עושים מאבקים, ברמחים, מתגודדים, להיכנס טירוף, ואז הם מתחברים למה שהם סבורים שמתחברים. ואצלנו בדיוק הפוך, דעת. ושימו לב רבותיי אל מה שאמרים חז"ל, גדול מקדש שניתן בין שני שמות השם. השם מקדש, השם כוננו ידיך. גדולה דעה שניתנה בין שני שמות השם. כי אל דעות השם, אל דעות השם. זאת אומרת, מי שלמד כאן מתמטיקה, משוואה. השם, השם באמצע מקדש. השם, השם באמצע דעות, דעה. אם כן דעה שווה מקדש, מקדש שווה דעה. זאת אומרת אצלנו עבודת המקדש איננה פולחן של איזה ריגושים, אלא דעת השם, דעת השם. וזה דבר חשוב לדעת. וכן נאמר ככה, ללא יישוב דעה מדוקדק, אבל כיוון שעשה את זה לאחר כמה ימים משנאמר לו הציווי, הרי פעולה מתוך התבוננות ומחשבה נכונה והבחנת אמיתת מצוותו יתעלה ואהבתו ויראתו, ושאין ראוי להתחשב בשום מצב אחר ולא להעדיף שום התפעלות כלל. כי אברהם אבינו לא מיהר לשחוט את יצחק מתוך יראה מהשם שמא יהרגהו או ירושהו, כמו שאיוב בראשית דרכו, בראשית דרכו. לא, אלא לעצם מה שמוטל על בני האדם מאהבתו יתעלה ויראתו, לא לתקוות שכר ולא ליראת עונש, כמו שבאנו במקומות מספר. לכן אל נתפלא שבחזון השני אומר לו המלאך, כי אתה ידעתי כי הררים אתה, ואז הוא נקרא אברהם אוהבי. הוא קיבל את התג הזה, אברהם אוהבי, כן? לפי כך אמר לו המלאך, כי אתה ידעתי כי הררים אתה, כלומר שמעשה זה אשר בו יאמר עליך בהחלט יראה אלוהים. ידעו כל בני האדם גבול יראת השם. אז גבול רבותיי זה לא למטה אלא למעלה, הרף העליון, בדיוק. גבול יראת השם מהו? ודע שכבר הדגיש עניין זה בתורה ובערוב אמר, כי תכלית כל התורה כולה בכל מה שנכלל בה, מציווי באזהרה והבטחה והודעה, אינו אלא דבר אחד, והוא לירו ממנו יתעלה. והוא אומרו, אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראת השם הנכבד והנורא הזה, זהו אחד משני העניינים המכוונים בעקדה. ומהו העניין השני? לא דיינו בעניין השני, לא דיינו עד כמה מתי אצל הנביאים מה שבא להם את השם בחזון. by the way, אם אפשר להגיד דרך אגב, למדנו, אומר הרמב״ם, אצל נביא, כשמתברר לו שזה נבואת אמת, הוא דבק אין פיקפוק. זה הדבר השני. אז הדרך הראשונה, לדעת מודל מה זה אהבת השם יתברך, מהו הגבול שלה, שאין גבול, רב עליון. והדרך הדבר השני, כשנביא אמת יודע שזה נבואת אמת, זהו, הוא הולך איתה, כי דבר השם אליו, דבר השם אליו. עכשיו, כדי שלא יחשוב אדם שכיוון שזה בחלום ובמראה, כמו שבארנו, ובאמצעות הכוח המדמה, אפשר שלא היה מה שמעו או מה שנמשל להם אמת, אלא מעורב בו השערה מסוימת. כי אדם יכול לומר, תראה, זה חלום. מי אומר לי זה חלום נבואי, אולי זה חלום מדמה. לכן הנביא בוחן את עצמו. הנביא בוחן את עצמו, נביא אמת. בוחן את עצמו. לפי כך, רצה להשמיענו, שכל מה שרואה הנביא במראה הנבואה, אמת ונכון אצל הנביא. אין לו ספק בשום דבר ממנו, כלל. בדינו אצלו, כדין כל הדברים המציאותיים המושגים בחושים או בשכל. כלומר, כמו שאני יודע דברים, הנה, זה כוס, כך אותו דבר ברגע שהגעתי למסקנה זה נבואת אמת, הדברים שהשגתי באותה נבואת אמת בשבילי זה כמו כוס, כמו שמש, כמו ירח, כמו שולחן, וכמו דברים גם שמושגים מבחינה שכלית, וזה אין פיקפוק. כך אומר הרמב"ם.
בעצם
כאן מובן כל העניין, למה אברהם אבינו עד שקיבל בן ועד שזה, כי אם אין
לו בנים בשפע וזה, ופתאום היה מקבל, הרי לכאורה גם הגויים היו עוקדים את בניהם או דברים
כאלה, לכאורה מתברר, בעצם זה היה תהליך של הרצון האלוהי,
כן?
זאת אומרת, מחרית
אנחנו רואים את הראשית,
להגיע למצב הזה, נכון,
באמת, לא.
נכון.
שלא
מבחינת
אברהם בשביל
הניסיון
הזה. לא.
מה?
מה
לא, כן. מה
אומר? שלא
מבחינת אברהם בשביל זה. בסדר, הוא צודק. הוא צודק. ואלוהים נשוא את אברהם. ועכשיו, תראה, הוא הגיע לדרגה אברהם אבי. אוקיי, עכשיו ככה. והראיה לכך, שהרי חש לשחוט את בנו יחידו, אשר אהב, כפי שנצווה. ואף על פי שהיה הציווי הזה בחלום או במראה, ואילו היה פקפוק אצל הנביאים בחלום הנבואה, או שיהיה להם ספק במה שמשיגים בראי הנבואה או טעות, לא היו מהרים למה שהצבעים מתנגדים לו, כי אבא לא שוחד את בנו, כן? לא הייתה נפשם נענית לעשות המעשה הזה והסיכון מספק. ובצא, אז לכן תזכרו שני דברים, שתי מטרות יש בניסיון של עקדת יצחק, להראות לעולם כולו מהו גבול של אהבת השם מתוך ידיעת השם שאין לה גבול, והדבר השני, נבואת אמת מהי עוצמתה, כן? ובכן, ולא הייתה נפשם נענית לעשות המעשה הזה רב הסיכון מספק, ובצדק ראויה הייתה פרשה זו לעשות על ידי אברהם ובחגון יצחק. כלומר, שימו לב, ובחגון יצחק, כאן לכאורה יצחק היה שותף, כן? הרי 49 אלעדים חדרה, מה? לא, סליחה, ופי מת וברא ששמה וכבר עיר עליו שעיר, כן? במהדורתו לתרגום הרח, וכפי שיראה העיין רבות הרשה לעצמו הרש לנהוג ברפרוף, לא משנה. אבל על כל פנים כאן, ובחגון יצחק, לא שיצחק היה שותף גמור לכל הניסיון, אבל בכל זאת ראוי היה, בדיוק, ואני עוד מעט אסביר זה, עוד מעט אסביר. כלומר, העקדה, כי אברהם אבינו הוא שהחל בפרסום הייחוד וקביעת הנבואה והשרשת השקפה זו ומשיכת בני אדם אליה, אמר כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, וכשהם שהלכו אחרי השקפותיו האמיתיות המועילות אשר נשמעו ממנו, כך חובה ללכת אחרי השקפות הנלמדות ממעשיו, ובפרט המעשה הזה אשר אמת בו יסוד אמיתת הנבואה, שוב חוזר רבנו על זה, והודיענו בו תכלית יראת השם. אלה שתי המטרות של הניסיון של אברהם, ואהבתו עד היכן מגעת. ככה ראו שיובנו ענייני הניסיונות לא שהשם יתעלה רוצה לנסות דבר ולבחון אותו כדי שידע מה שלא היה יודע מקודם. יתעלה ויתרומם ממה שמדמים השחלים כלי הדעת שכאילו האלוהים לא יודע וצריך לנסות אותם ברוע בינתם דע זאת. אז באמת למדנו פרק נפלא ומופלא שמה זה ניסיונות שהשם מנסה, כן? אבל גם למדנו על עניין שעקדת יצחק דברים חשובים מאוד מאוד בשתי המטרות שהוציא.